שלום, איפה אנחנו?
אנחנו פרק י' ג'
פרק י' ג' צריך להתחיל. בסדר. כן. מה?
לא, אני אסמן סיפור.
איפה?
הייתה שבוע שבוע?
כן. ולא נרדמתי. לא, אני אסמן סיפור.
ועל לשון כל הפייטנים? רגע.
לא, לא, אנחנו סיימנו.
סיימנו, כן.
אני מוכן לשמוע את זה אפילו עשר פעמים.
רגע, 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 אני אגיד לכם, רגע אחד, נראה אם אני זוכר. רגע. האמת היא שיש פה קטע שהוא מתייחס לא לעניין שהוא דן בו, אלא לשאלת הפיוטים. האם הפיוטים הם שומרים על כללי הדקדוק או לא שומרים? רגע אחד.
יש לי את הסימן
המובהק.
כן, כן.
שלושה קווים.
שלושה קווים זה סימן שהגענו.
סימן שאנחנו ביחד. קו אחד זה איפה שאני.
טוב, פרק י' ג'. האמת, כמו שאמרתי, הקטע הזה הוא פחות, הוא מדבר פה למעשה במאמר מוסגר על לשון הפיוטים. פרק י' ג', מצווה שיתפלל האדם כאשר יוצא לדרך. ובפרק תפילת השחר אמר לי אליהו לרב חסדא, לא תירווה ולא תחטא, לא תרתח ולא תחטא, וכשאתה יוצא לדרך ימלך בקונך וצא. אמר רבי יעקב, אמר רב חסדא, זה תפילת הדרך, עד כאן. לא תירווה ולא תחטא, הכוונה אל תשתה. אדם שלא שותה יין לא חוטא. לא תרתח ולא תחטא, אל תתרגז, כן, ולא תחטא. וכשאתה יוצא לדרך, כשאדם ברוגז הוא מועד לחטאים, וכשאתה יוצא לדרך ימלך בקונך. זאת אומרת, כביכול לשון להימלך, הכוונה להתייעץ, להתייעץ, זה הכוונה. בקונך הכוונה לקדוש ברוך הוא, קונה הכל, אנחנו אומרים בתפילת 18.
לא תרווה זה לא תשתה?
לא תרווה זה לא תשתה, לא תשתכר, לא תהיה, כן, לשון רוויה, כן, ולא תרתח, הכוונה אל תתרגז. וכשאתה יוצא לדרך ימלך בקונך, כביכול, הפירוש הוא, תתייעץ עם, כביכול תתייעץ, מה פירוש תתייעץ? כמו שהגמרא מסבירה, תבקש, או תבקש רשות, כן, במובן של בקשת רשות, בתפילת הדרך, כן? אמר רבי יעקב, אמר חסדא, זה תפילת הדרך, עד כאן. ויש לתמוע, אומר המהר"ל, ויש לתמוע מאוד, מה עניין אילו שלושה דברים ביחד? מה הקשר משלושת הדברים האלה שאומר לו אליהו לרב חסדא, שלושה דברים, מה הקשר ביניהם? ופירוש זה,
מה הם? לא לשתות?
יש פה שלוש עיצות של אליהו. עיצה ראשונה, לא לשתות. ושתי העיצות הראשונות זה כדי שאדם לא יבוא לידי חטא. לא לשתות ולא להתרגז. טוב מאוד. האדם ששותה עלול לחטוא, אדם שמתרגז גם כן מועד לחטוא. אבל כשאתה יוצא לדרך ימלך בקונך, זאת אומרת כביכול תתייעץ עם ריבונו של עולם, או תבקש רשות מריבונו של עולם, כן, לצאת לדרך, שזה תפילת הדרך. מה זה קשור לשני הדברים הראשונים?
זה אליהו הנביא?
זה אליהו הנביא כתוב, כן. אמר לאליהו לרב חסדא, כך כתוב. יש לי תמוה מאוד, מה העניין שלושה דברים ביחד? ופירוש זה שהחטא הוא יציאה מן השיווי. זאת אומרת שאדם חוטא, הוא למעשה יוצא משיווי המשקל שלו. אדם שהוא לא חוטא הוא מאוזן, אבל אדם שהוא חוטא כביכול החטא מוציא אותו משיווי המשקל שלו, מטה אותו לכיוון מסוים. מציאות של חטא זה למעשה הטעיה לכיוון, זה כבר, זאת אומרת, אם אדם הוא לא חוטא הוא מאוזן, אדם באמת יש לו יציבות, אבל ברגע שאדם חוטא, החטא גורם מטה אותו, הוא כבר לא מאוזן, אין לו את שיווי המשקל הדרוש כדי לעמוד, כן? זה מה שהוא אומר. פירוש זה שהחטא הוא יציאה מן השיווי. כי כאשר האדם עומד בשיווי, אין כאן חטא. וכאשר הוא יוצא מן השיווי, הן מצד גופו, הן מצד נפשו, הוא חוטא.
זאת אומרת, אם הוא יוצא משיווי, הוא חוטא, לא כהחטא יוצא אותו מהשיווי.
נכון, לא, אז הוא אומר, זה נכון, אבל גם זה נכון. החטא הוא יציאה מן השיווי. אדם עומד...
אבל הוא ביטוי או שהוא גורם?
מה?
לא הבנתי, האם זה ביטוי של יציאה מן השיווי, או שזה הגורם?
זאת אומרת, אתה רוצה לומר, האם זה תוצאה או סיבה?
בדיוק.
כן, האם זה תוצאה או סיבה? ופירוש, נראה מה הוא מתכוון כאן, רגע אחד. אני הסברתי מקודם שזה הסיבה. זאת אומרת, הפירוש הוא, כשאדם חוטא, הוא לא בשיווי המשקל. כן, לא בשיווי המשקל הדרוש מבחינה נפשית, אבל נראה איך אפשר להסביר את זה אחרת. הוא פירוש זה שהחטא הוא יציאה מן השיווי, כי כאשר האדם עומד בשיווי אין כאן חטא. זאת אומרת, אם אדם חוטא, זאת אומרת מציאות של החטא היא יציאה מהאיזון, וכאשר הוא יוצא מן השיווי, הן מצד גופו הן מצד נפשו, הוא חוטא. לא, אפשר להסביר את זה בשתי צורות, כן, זה סובל את שני הפירושים. זאת אומרת, זה גם תוצאה וגם סיבה. ולפיכך אמר, לא תרווה ולא תחטא, לא תרתח ולא תחטא.
כי זה מגיע לשיווי בעצם.
כי הכעס הוא מפעולות הנפש בתוספת. זאת אומרת, הוא אומר, עכשיו הוא נוקט שתוצאה של אי שיווי משקל זה חטא. ולכן הוא אומר שכשאדם כועס, כן,
הוא מאמין את עצמו
אדם כועס, הוא לא במצב מאוזן. כשאדם כועס, הוא לא במצב מאוזן, וממילא התוצאה הוא חטא,
לא בשיטה.
כן, כי הכעס הוא מפעולות הנפש בתוספת, כאשר ידוע לכך, אמר שלא יחוס, שזוהי התחלת יציאתה של הנפש מן השיווי. והשכרות היא תוספת על הגוף. זאת אומרת, אי איזון מביא לחטא. יכול להיות אי איזון בנפש, זה רוגז, ויכול להיות אי איזון בגוף, זה גם כן. המציאות של שתייה של יין, שכרות, היא גורמת לאי איזון בגוף. יש מצב שאינו מאוזן, וכשאדם לא מאוזן, או הגוף או הנפש לא מאוזנים, זה בסיס לחטאים. כן? זה בסיס לחטאים. והשכרות היא תוספת הגוף, כשהוא נוטל את אהבתו, והוא יציאה מן השיווי. ולפיכך אמר לא תרווה ולא תחטא. ועוד על זה יש עוד דבר שמוציא את האדם משיווי המשקל. מה הוא אומר? השלישי, כי השניים הראשונים שלו יהיה יציאתו מן השיווי. זאת אומרת, מה פירוש השניים הראשונים? שתי האזהרות הראשונות של אליהו היו אל תשתה, לא תצא מן השיווי, ואל תתרגז, אל תביא את עצמך לידי רוגז. עכשיו הוא אומר, אחר כך הוא מזהיר אותו, אבל גם שלא יחטא, אשר החטא, כמו שאמרנו, זה גם כן יציאה מן השיווי. ודבר זה, יציאה מן השיווי, הוא אומר, זה הסרה מן השם יתברך. מכל מקום, אף שאינו יוצא מן השיווי, מכל מקום צריך שידבק האדם בו יתברך, ולא יהיה נדחה מאיתו, ובכל דרכיו יזכיר את השם יתברך וידע אותו. זאת אומרת, מה הוא אומר? מכל מקום, גם כשאדם הוא מאוזן, לא יוצא מן השיווי, אבל מכל מקום צריך שידבק האדם בו יתברך, ולא יהיה נדחה מאיתו, ובכל דרכיו יזכיר את השם יתברך וידע אותו. וזהו שאמרו, שאתה יוצא לדרך לצורכך, ראה שתהיה, הוא מסביר מה הכוונה, היא מלך בקונך. הכוונה היא, תמיד תשתדל לא להיות מנותק מריבונו של עולם. זה מה שהוא אומר. מכל מקום צריך שידבק האדם בו יתברך, ולא יהיה נדחה מאיתו, ובכל דרכיו יזכיר את השם יתברך וידע אותו. וזהו שאמרו, שאתה יוצא לדרך לצורכך, ראה שתהיה עם השם יתברך, שלא ילך למעשיו ולעסקיו, כי אם כביכול. מה פירוש אדם, איזה פירוש אפשר להכניס לגמרא שאומרת הימלך בקולך? וזה מה שהגמרא שאלה, מה הכוונה? מה פירוש הימלך בקולך? מה אדם יכול לשאול את ריבונו של עולם? מה שייך לשאול את... אם אדם הוא נביא הוא יכול לשאול, אבל אם אדם הוא לא נביא, אדם רגיל יכול לשאול? אומרת המראה, הכוונה היא הימלך בקולך תפילת הדרך. וכשאדם מתפלל תפילת הדרך, זה מעין הימלכות בריבונו של עולם, כבית, כביכול. זה מה שהוא אומר. אז מה הכוונה? אז המהר"ל מסביר, מה הכוונה אם הלך במוחה? תדאג לכך שתהיה מחובר לריבונו של עולם. באיזה אופן? אז הוא אומר, שלא ילך למעשיו ולעסקיו, כי אם בעצת השם יתברך, שאם יעשה צרכיו, דהיינו הליכת רחב, לפני כן הוא אומר, סליחה? מכל מקום צריך שידבק האדם בו יתברך, ולא יהיה נדחה מאיתו, ובכל דרכיו, הנה הוא אומר, באופן מעשי הוא אומר, בכל דרכיו יזכיר את השם יתברך וידע אותו. הכוונה היא
יעשה צרכיו, דהיינו הליכת דרכיו.
מה
הכוונה?
אז לא, רגע, זה עוד לא קראתי. אני מכל מקום צריך שידבק האדם בו יתברך, ולא יהיה נדחה מאיתו, ובכל דרכיו יזכיר את השם יתברך וידע אותו. וזהו שאמרו, שאתה יוצא לדרך לצורכך, ראה שתהיה עם השם יתברך, שלא ילך למעשיו ולעסקיו, כי אם בעצת השם יתברך. נו, מה הפשט? הפשט עצת השם יתברך. מה אדם מקבל עצה? אמרתי, אדם רגיל הוא לא נביא, מה פירוש מקבל עצה מהשם יתברך? שאם יעשה צרכיו, דהיינו הליכת דרכיו, דבר זה נקרא שפונה לעסקיו ונבדל. אתה מבין מה הוא אומר? אם יעשה צרכיו, אדם שהולך ומתעסק בעניינים אחרים, זה הכוונה לעשות צרכיו, היינו הליכת דרכיו, דבר זה נקרא שפונה לעסקיו ונבדל מן השם יתברך. ולכך אמר, אם הלך בקונך וצא, שאז מה שיצא לדרכו. זאת אומרת, הוא אומר ככה, אם אדם מתפלל תפילת, ברגע שאדם פונה לעסק, אדם עוסק בעסקים שלו, התעסקות בעסקים הפרטיים שלו, זה במידה מסוימת ניתוק מריבונו של עולם. איך גורמים לכך שהניתוק הזה לא יהיה ניתוק? שגם כשאתה עוסק בעניינים שלך, שלכאורה הם לא עניינים של קדושה, הם עניינים של חומר, אבל אתה עוסק בעניינים שלך, אתה גם כן קשור לריבונו של עולם. מה יגרום לכך? זאת אומרת, מצד אחד ההנחה היא שכשאדם באמת פונה לעסקיו הוא מנתק את עצמו, וזה חמור מאוד, משום שניתוק מריבונו של עולם על הדרך שהוא פירש קודם, הכוונה היא זה במידה מסוימת הפרת האיזון. אבל אדם צריך להיות מאוזן, משום שכשאדם מופר אצלו האיזון, הוא עלול לחטא, כמו שהוא הסביר קודם. אז איך אני שומר על האיזון? במילים אחרות, איך אני שומר על הקשר עם ריבונו של עולם גם כשאני עוסק בעניינים חומריים, גם כשאני עוסק בעסקים? אז זה מה שהוא אומר, ולכך אמר, אם הלך בקונך וצא, שאז מה שיצא לדרכו לא נחשב זה הסרה מהשם יתברך, שראוי, כי ראוי שיהיו כל מעשיו על פי השם יתברך ולא יאסור מאיתו. אז הפירוש הוא ככה, שכשאדם מתפלל תפילת הדרך, המהר"ל רוצה לומר, לכאורה זה מה שהוא רוצה לומר, שכשאדם מתפלל תפילת הדרך, למעשה הוא קושר את כל, כביכול, את כל מה שהוא עושה לריבונו של עולם. זאת אומרת, הוא מקדים, לפני ההתעסקות בעניינים הפרטיים, בענייני החומר, זאת אומרת, התפילה הזאת עניינה לקשור, לחבר את כל מה שהוא יעשה בעניינים החומריים לריבונו של עולם. זה לא סתם תפילה, זה מה שהוא רוצה לומר, זה לא סתם תפילה, אני מתפלל, כן? אלא יש לתפילה הזאת גם תפקיד של חיבור של כל מה שהוא יעשה אחר כך בעניינים חומריים לחלוטין, חיבור אל ריבונו של עולם. זה המשמעות של הדברים. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מבינים שמה זה תפילת הדרך. אדם יוצא לדרך, הגמרא אומרת כל הדרכים בחזקת סכנה, אדם בדרך בחזקת סכנה, אז הוא מתפלל, כיוון שהוא נכנס למצב של סכנה. המהר"ל אומר לא, זה לא הנקודה. לא יודע אם הוא אומר לא, אבל הנקודה של תפילת הדרך זה העניין של תפילת הדרך זה החיבור של כל העניינים שכביכול על פניהם לא קשורים לקדושה, לא קשורים לתורה, לחבר אותם לקדושה ולחבר אותם לתורה. זה עניינה של תפילת הדרך.
יש כאן
והבן זה עוד דקה אחת, והבן זה והוא דבר גדול בתפילת הדרך, והתבאר עוד מאמר זה בנתיב הכעס. בבקשה.
יש שני שלבים. יש שלב לא לחטוא. יש שלושה דברים, נכון?
אז הוא שאל מה הקשר בשלושת הדברים.
אז קודם, שניים
הראשונים זה לא לחטוא, השלישי לכאורה, הוא שאל לכאורה השלישי מה העניין. אז עכשיו הוא מסביר לכאורה, זה מה שהוא רצה להסביר. הוא רוצה לומר מציאות של חטא היא תוצאה של הפרת האיזון. מציאות של חטא אצל אדם היא תופעה של הפרת האיזון, היא ביטוי להפרת האיזון, הפרת האיזון של הגוף והפרת האיזון של הנפש, של הנשמה. איך מפירים את האיזון של הגוף? על ידי שתייה, שכרות. איך מפירים את האיזון של הנשמה? על ידי רוגז. אדם מתרגז ומפר איזון. עכשיו, כן, גם במידה מסוימת, גם כשאדם יוצא לדרך, והרואים שהוא מפרש את המושג יוצא לדרך, הכוונה עוסק בעניינים שאינם קשורים על פניהם, לא קשורים לתורה, לא קשורים לקדושה, עניינים פרטיים, עסקים מה שאנחנו קוראים, זה גם כן הפרת איזון. יש בזה הפרת איזון. ואיזה בחינה? אז הוא אומר זה ניתוק מריבונו של עולם. אדם שעוסק בענייני חומר כביכול מנתק את עצמו מריבונו של עולם, וזה גם כן הפרה של איזון. הניתוק מריבונו של עולם, יש בזה הפרה של איזון. כשאדם מחובר לריבונו של עולם הוא מחובר
בבקשה,
מה?
אז איזון, לפי מה שהוא אמר, זה איזון נפשי או...
לא, אז הוא אומר, יש איזון, יש הפרת איזון בגוף,
כן.
שתייה. יש הפרת איזון
בנפש,
שזה רוגז, ויש הפרת איזון בניתוק מריבונו של עולם. אדם מנותק מריבונו של עולם. אדם שעוסק בעניינים של חומר, כן? בענייני עסקים למשל, הוא אומר, הוא מנתק את עצמו מריבונו של עולם. וכשאדם מנתק את עצמו מריבונו של עולם, זה גם כן סוג של הפרת איזון. איך בכל זאת אפשר לדאוג לכך שהאיזון לא יופר? הרי לכאורה זה הכרח. אדם עוסק בעסקים לא יהיה שהוא רוצה, הוא מוכרח, צריך לדאוג לפרנסה, צריך לדאוג לבית. אז הוא אומר, זה עניינה של תפילת הדרך. זה מעניין. עניינה של תפילת הדרך זה לחבר, זה מה שאומר, לדאוג לכך שגם גם המציאות שלך בעסקים תהיה מחוברת לריבונו של עולם.
כן, אבל
לא יופר האיזון.
תפילת הדרך אנחנו אומרים רק כשיוצאים ממש לדרך.
אז הוא מפרש המושג, לא, אז אתה רואה שהוא מרחיב פה את המושג. בדרך כלל אתה צודק, תפילת הדרך זה כשאדם יוצא לדרך, אבל הוא מפרש, הוא אומר מה רעיון, מה הרעיון? המושג יציאה לדרך זה לא רק יציאה לדרך, זה דרוש במידה מסוימת. יציאה לדרך הכוונה היא יציאה. אדם, יציאה, מה זה יציאה? יציאה זה, כמו שהוא מסביר, יציאה מהחיבור. אתה מחובר לריבונו של עולם, כשאתה מתחיל לעסוק בעניינים החומריים, אתה מנתק את עצמך. כן? אז מה אתה עושה? איך אתה תגרום לכך שלא יהיה ניתוק? אז הוא אומר, זה עניינה של תפילת הדרך. זה עניינה של תפילת הדרך.
ומכאן צריך ללמוד על כל יצר ויצר.
כן, כן.
כן.
זה משל משהו.
כן,
ברור.
כן, כן. זאת אומרת, בן אדם שהוא לא, לא, לא חטא בגוף, לא כן. חטא בנפש, הוא עדיין בסכנה.
אומר אדם מנתק את, אז אומרת, אומר כשאדם פונה לעסקים החומריים זה ניתוק מריבונו של עולם, וזה הפרה של איזון. כשאדם מחובר לריבונו של עולם אז הוא מאוזן, הוא מחובר. יש ביטוי בגמרא, המחובר לטהור טהור, המחובר לטמא טמא. הכל המחובר לטהור טהור. אדם מחובר לריבונו של עולם, כן? אז הביטוי הוא, הוא, הוא מרחיב את המושג יוצא לדרך. תפילת הדרך, הוא אומר, יוצא לדרך, הכוונה יוצא מהחיבור שהוא מחובר לריבונו של עולם. ומה הוא אומר, מתי אדם יוצא מהחיבור? כשאדם עוסק בענייני חומר. אדם עוסק בענייני חומר, זה מנתק אותו. והשאלה היא איך לדאוג לכך שגם כשיעסוק בענייני החומר, תמיד יהיה מחובר לריבונו של עולם. זאת אומרת, זה עניינה של תפילת הדרך.
אז אני, אפשר גם ללמוד מזה שעיסוק בענייני תורה זה גם מהווה סגולה עבור השמירה.
ודאי, אבל מה לעשות שאצל רוב האנשים זה לא כך. אצל רוב האנשים הם צריכים לעסוק גם בענייני חומר. זאת אומרת, אתה מבין, אם אדם עוסק בענייני תורה זה פשיטה, אבל כשאדם עוסק לא בענייני תורה, כן, אדם עוסק בעניינים חומריים, וזאת המציאות הרגילה. איך גורמים לכך שגם כשאדם עוסק, כן, בענייני חומר, הוא מחובר לריבונו של עולם. הלאה, בפרק הרואה אמר רב יהודה, ארבעה צריכים להודות, ואילו הם: יורדי הים והולכי מדבריות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. מה היא מברך? את אדם, ארבעה צריכים להודות: יורדי הים, הולכי מדבריות, מי שהיה חולה מתרפא, מי שהיה חבוש בית הסורים. מה הוא מברך? אמר רב יהודה, ברוך הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב. ואמר רביי, צריך להודוי כמי עשרה. זאת אומרת, חובת ברכת הגומל היא לפני עשרה, שכתוב: ירוממו בקהל אב ומושב זקנים יעללו. מר זוטרא אומר, מתוך העשרה האלה שאתה אומר שצריך לומר בפניהם ברכת הגומל, צריכים להיות שניים תלמידי חכמים, שהרי כתוב: ומושב זקנים, כן, ירוממו בקהל עם. קהל עם זה הציבור, אבל כתוב מושב זקנים. המילה זקנים, אנחנו יודעים כבר, והדרת פני זקן, אומרת הגמרא, זה קנה חוכמה. אז כתוב זקנים לשון רבים, אז מינימום שניים תלמידי חכמים. ואילו דברים שצריכים להודות אל השם יתברך, דווקא מבני אז עכשיו המהר"ל מסביר, ואילו דברים שצריכים להודות אל השם יתברך, דווקא מפני שהדברים שבאים על האדם הם ארבעה. וזה כי האדם כאשר הוא במדבר ואינו מוצא במדבר מה לאכול ולשתות ואין לו צרכיו, ראוי שתגיע אליו המיטה מצד זה שהוא משולל מכל דבר שצריך אל האדם. זאת מציאות של אדם במדבר, היא במדבר אין את האפשרות לספק לאדם את כל הצרכים שלו בגוף, צורכי הגוף שלו, כן? אין אוכל, אין שתייה, הוא משולל מכל דבר שצריך אל האדם. וכאשר הוא יורד לים, באים הגלים לשטוף אותו בכוח, ואין דבר יותר גדול וחזק כמו הגלים שבאים על האדם בכוח לשטוף אותו. זאת אומרת, אז יש פה שתי מציאויות שבהם האדם כביכול נמצא במצב של סכנה. במדבר הסכנה היא מצד זה שאין לו את אין לו יכולת למלא את הצרכים הגופניים שלו. במדבר אין אוכל ואין שתייה. בים הנקודה היא, הוא אומר, הרבה יותר חמורה. יש הים, כמו שהוא אומר, כשיש מציאות של סערה, אז הגלים יש להם יכולת, כמו שהוא אומר, אין דבר יותר גדול וחזק כמו גלי הים, שבאים על האדם בכוח לשטוף אותו. הרי החיסרון הראשון, המדבר, זה מצד ההיעדר, שאין לו, אין לו קול, והוא מצד השלילה. ודבר זה שהוא הים אינו שלילה, ההפך, הים זה לא חיסרון, זה ההפך, זה 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 פגע רע. הים זה כוח שבא להשמיד, כן? עלול להיות בים מצב שבו, כמו שאומר, כוח גדול וחזק בא ונלחם עם האדם, כן? רק בא עליו דבר בכוח מבחוץ. והנה זהו ההפך הראשון. אמנם כתוב הולכי מדבריות, יורדי הים, חולים. אמנם החולי הוא מצד האדם עצמו, שאינו חסר דבר, כמו מישהו במדבר. זאת אומרת, החולי זה חיסרון באדם עצמו. כשאדם נמצא במדבר, אין לו אוכל, אין לו שתייה, הוא צריך לדבר חיצוני שיספק אותו, ואין לו אותו שם. בים, כמו שאמרנו, זה כוח חזק שבא להילחם באדם, כן? רוצה כביכול להשמיד אותו. ומה זה חולי? חולי זה חיסרון באדם עצמו. זאת אומרת, מחלה. מה זה מחלה? זה לא משהו מבחוץ, זה משהו מבפנים. מחלה מקננת בו. מה זה חולי? חולי הפירוש הוא, כמו שהוא מסביר, אמנם החולי הוא מצד האדם עצמו שאינו חסר דבר, כמו מישהו במדבר, וגם אין דבר בא עליו מבחוץ כמו גלי הים. רק החולי הוא באדם עצמו שיש בו שינוי מזג, והוא אמצעי בין הים ובין המדבר. מעניין. החולי, הוא מגדיר אותו כאמצעי בין הים לבין המדבר. הים, אמרנו, זה כוח חיצוני שבא כביכול להילחם באדם, כן? נראה כאילו בא להילחם באדם. זה הים. המדבר זה חיסרון של פשוט אין אוכל ואין שתייה, כן? אבל אז הוא אומר עכשיו,
מה זה ים? זה מבחוץ.
ים זה כוח חיצוני שבא ונלחם באדם, כן? אמנם החולי הוא מצד האדם עצמו שאינו חסר דבר כמו מישהו במדבר, ואין דבר בא עליו מבחוץ כמו גלי הים. רק החולי הוא באדם עצמו שיש בו שינוי מזג, והוא אמצעי בין הים ובין המדבר. וזה לא משהו חיצוני, מחלה זה משהו פנימי, כן? זה משהו פנימי. ויש עוד דבר רביעי, כאשר הוא מסור ביד האדם והוא בבית האסורים, שכאשר נתון ברשות האדם, אז האדם פועל בו כל אשר ירצה, והוא פועל פועל בחירי ורצוני. זאת אומרת, בניגוד לים, הים פועל על האדם, מסוגל לפעול על האדם, ולא בגלל שהוא רוצה, אי אפשר לייחס לו רצון. אבל הוא אומר, אם אדם חבוש בבית האסורים, זאת אומרת שיש פה אדם אחר שרוצה להחזיק אותו בבית האסורים, לא מוכן לשחרר אותו, כן? יש עוד דבר רביעי, כאשר הוא מסור ביד האדם והוא בבית האסורים, שכאשר נתון לרשות האדם, אז האדם פועל בו כל אשר ירצה, והוא פועל בחירי ורצוני, בניגוד לים שהוא פועל, אבל זה לא פועל בחירי ורצוני. אנחנו לא מייחסים לים רצון, כן? ומה שאמר שצריך להודות בפני עשרה ושניים מהם רבנן, כי עיקר ההודעה היא כאשר השם יתברך עשה לו דבר כמו זה שהציל אותו מן המיטה ונתן לו החיים, על כן נותן הודעה אל השם יתברך. עיקר ההודעה היא כאשר השם יתברך עושה לו דבר כמו זה. זאת אומרת, ההצלה מהמיטה זה הדבר הנשגב ביותר שאפשר לקבל מריבונו של עולם, כך הוא אומר לכאורה. עיקר ההודעה היא כאשר השם יתברך עשה לו דבר כמו זה שהציל אותו מן המיטה ונתן לו את החיים, על כן נותן הודעה אל השם יתברך. וכמו שאנו אומרים, מודים אנחנו לך, בתפילת מודים ב-18, מה אנחנו אומרים? מודים אנחנו לך, כן, עד שחייתנו, ואחרי זה אנחנו אומרים על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך, ומפני כי האדם יש בו נשמה קדושה, לכך צריך עשרה לתת הודעה בתוכם. כי לדבר קדוש, לקדושה, כמו שהיא הנשמה, ראוי לה מספר עשרה, מספר עשרה. הוא ראיה לזה שאין קדושה פחות מעשרה, וצריך שיהיו שניים מהם רבנן, כי הנשמה של אדם היא שכלית, כי הנשמה של אדם היא שכלית. אבל אין האדם שכלי לגמרי. מעניין, הוא מסביר עכשיו למה צריכים שני תלמידי חכמים, כן? מושב זקנים יעללו, אבל למה באמת? למה דווקא שניים? אז הוא אומר, וצריך שיהיו שניים מהם רבנן, כי הנשמה של אדם היא שכלית, אבל אין האדם שכלי לגמרי, רק מקצת. אין האדם שכלי לגמרי, רק מקצת. ולכך צריך שיודה בתוך עשרה ושניים מהם רבנן. אבל אחד אינו נחשב מקצת מן העשרה, מדוע משום שעשרה הם רבים. כלל הדבר, כלל הדבר, כי האדם יש לו נשמה שכלית והנשמה קדושה, ולכך ייתן ההודעה תוך עשרה ושניים מהם רבנן, כפי מעלת הנשמה שהיא קדושה. ואתה יש בני אדם שכאשר זרקו אבן עליו ולא הגיע האבן, כן, עכשיו הוא אומר, עכשיו הוא יוצא. אנחנו, בגמרא כתוב ארבעה צריכים להודות: הולכי מדבריות, יורדי הים, חולים והיוצא מבית האסורים. אלה הם ארבעה שצריכים להודות. עכשיו השאלה היא, וזה מה שהוא מביא עכשיו, אז מה הדין, אנחנו יודעים שנפסק להלכה בשולחן ערוך, מה הדין אם אדם היה במצב של סכנה וניצול מהסכנה, ניצול מהסכנה? אז במקרה כזה אנחנו, גם את המציאות הזאת הכניסו גם כן למציאויות שעליהם צריכים לברך ברכת הגומל, ואת אדם שהיה במצב של סכנה וניצול ממנה. אז הוא אומר, כך, הנה רגע אחד, רגע, כלל הדבר, הנה, כלל הדבר, כי האדם יש לו נשמה שכלית והנשמה קדושה, ולכך ייתן ההודעה תוך עשרה ושניים מהם רבנן, כפי מעלת הנשמה שהיא קדושה. עכשיו הוא מביא, ואתה יש בני אדם שכאשר זרקו אבן עליו ולא הגיע האבן, מברכים גומל חסדים טובים. זאת אומרת, למעשה מה שאנחנו היום קוראים מעשה ניסים, אדם הרגיש שהוא היה במצב של סכנה וניצול ממנה, כן, אדם הרגיש שהוא היה במצב של סכנה וניצול ממנה. אז יש כאלה שסוברים שצריך לברך ברכת הגמול, אז הוא יוצא נגד, מה הנגד? ואתה יש בני אדם שכאשר זרחו אבן עליו ולא הגיעו האבן, מברכים גומל חסדים טובים, וכל זה מנהג של עמי הארץ, כי אף אם רדפו אחריו בחרב ונמלט, אין זה מן הארבעה אשר צריכים להודות. זאת אומרת, לדעתו חיוב ההודעה בברכת הגומל הוא לא על איזושהי הצלה מנס, אלא על מה שכתוב בברייתא, מה שהגמרא מביאה: הולכי מדבריות, יורדי הים, חולה וזו ויוצא מבית האסורים. ולכך אמר מניין הלא, למה כתוב מניין? ארבעה צריכים להודות, לומר שלא יברך כי אם על ארבעה דברים, וזה כי אלו ארבעה דברים כבר היה בים, וכן כבר היה במדבר, וכן כבר היה חולה, וכן כבר היה בית האסורים ויצא ממנו. אבל, זאת אומרת, הוא רוצה להסביר למה דווקא בזה. אבל דבר אחר שלא היה בצרה, רק שלא בא עליו, זאת אומרת, הפירוש הוא רוצה לחלק במציאות של אדם שכבר נמצא בצרה והוא הצליח לצאת ממנה, לבין אדם שעדיין לא היה בצרה, עדיין לא היה בצרה. אז האדם כזה, הוא אומר, לא, אין עליו חיוב הודעה. זאת אומרת, ארבעת המציאות שהגמרא מציירת זה מציאות שכבר הצרה נמצאת, הצרה קיימת, והוא מצליח לצאת מהצרה, אבל כל זה בתנאים האלה, זה מה שהוא אומר. אני אקרא את זה עוד פעם, אבל וכל זה מנהג של עמי הארץ. מה פירוש לברך על כביכול אדם שקרא לו היה בסכנה וניצל, אז הוא מברך? הוא אומר, כל זה מנהג של עמי הארץ, כי אף אם רדפו אחריו וחרב ונמלט, אין זה מן הארבעה אשר צריכים להודות. ולכך אמר מניינה לומר שלא יברך כי אם על ארבעה דברים, וזה כי אלו ארבעה דברים כבר היו בים, וכן כבר היה במדבר, וכן כבר היה חולה, וכן כבר היה בבית האסורים ויצא ממנו. אבל דבר אחר שלא היה בצרה, רק שלא בא עליו צרה, באמת אינו בכלל הארבעה שצריכים לודות. הלאה, ובפרק כמה דברכות, אמר רב הונא בר יהודה, אמר רבי עמי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. עד כאן. מי שמשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים ימיו ושנותיו. שואל, ויש לשאול, למה שניים יקרא ואחד תרגום? למה שניים יקרא ואחד תרגום? ויש לומר, כי מצינו שהתורה ניתנה בהר סיני ונשנית באוהל מועד ונשתלשה בערבות מואב, ובערבות מואב היה ביאור התורה, כי תכתיב אוהל משה באר את התורה. פירש רש"י ז"ל, מה פירוש באר? כן, ב-70 לשון. כן, ויש לשאול, למה שניים יקרא ואחד תרגום? ויש לומר, כי מצינו שהתורה ניתנה בהר סיני ונשנית באוהל מועד ונשתלשה בערבות מואב, ובערבות מואב היה ביאור התורה, כי תכתיב הועיל משה באר את התורה. פירש רש"י ז"ל ב-70 לשון, לפיכך שניים יקרא ואחד תרגום שהוא ביאור התורה, כי אין צריך 70 לשון, רק כל אחד וכל אחד לפי לשונו, ולשון ישראל להמון היה תרגום, ולפיכך צריך שניים. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? רוצה לומר שבאמת זה לא צריך לעמוד בסתירה למה שראינו במימרה של רב הונא בשם רבי עמי. מה כתוב ברבי יהודה בשם רבי עמי? כתוב, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים יקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. כן? אז הוא התחיל, ויש לשאול, למה שניים יקרא ואחד תרגום? אז התשובה היא, מצינו שהתורה ניתנה בהר סיני ונשנית באוהל מועד ונשתלשה בערבות מואב. בערבות מואב היה ביאור של התורה, כן? ובערבות מואב היה ביאור התורה, כי דכתיב הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. פירש רש"י ז"ל, מה הכוונה ביאור התורה? ב-70 לשון. לפיכך שניים יקרא ואחד תרגום שהוא ביאור התורה, כי אין צריך 70 לשון, רק כל אחד לפי לשונו, ולשון ישראל, כן, ולשון ישראל ההמון היה תרגום. זאת אומרת, ההמון של ישראל, הלשון שלהם הייתה לשון תרגום, ולפיכך צריך, זאת אומרת, יהודים רגילים הדיבור שלהם היה תרגום, אז ממילא לשון ישראל ההמון היה תרגום, ולפיכך צריך שניים מקרא ואחד תרגום. ויש לך לדעת עיקר סוד הדבר, כי שניים מקרא ואחד תרגום הוא כנגד שלושה עולמות. מעניין, ויש לך לדעת עיקר סוד הדבר, כי שניים יקרא ואחד תרגום הוא כנגד שלושה עולמות, כי התורה היא מהעולם העליון, ולכך יקרא שניים יקרא נגד העולם הזה ונגד העולם האמצעי, והשלישי הוא תרגום שהוא כנגד העולם העליון, כמו שנדבר למעלה, אצל אמן יהי שמי רבה מבורך, כי התרגום הוא כנגד עולם השלישי. ואל תתמע, איך יהיה התרגום שאינו נחשב לשון יותר במעלה מלשון הקודש? כי אין הדבר הזה רק כי הלשון של תרגום אינו לשון פרטי. כן? כי הלשון... רגע, זה כבר ראינו. ראינו כשהוא דיבר על קדושה דסידרה, שהלשון לשון תרגום היא רומזת לעולם העליון, ולכן הוא אומר, יקרא שניים יקרא נגד העולם הזה וכנגד העולם האמצעי, והשלישי שהוא תרגום שהוא כנגד עולם העליון, כמו שתבר למעלה, אצל אמן יהיה שמי רבה מבורך, כי התרגום הוא כנגד העולם היותר עליון במדרגות האלה. דהיינו, התרגום כנגד העולם השלישי. ואל תתמע, כי איך יהיה התרגום שלא נחשב לשון יותר עליון מלשון הקודש? אז הוא אומר, זה לא תימה, כי אין הדבר הזה רק כי הלשון של התרגום אינו לשון פרטית מיוחדת לאומה, והוא לשון כולל אל הכל. זה הסיבה. אין הדבר הזה רק כי הלשון של התרגום אינו לשון פרטי מיוחד לאומה, והוא לשון כוללת אל הכל. ולכך התרגום מורה על העולם, על העולם העליון, שהוא כולל הכל. ובדבר זה הרחנו בפרק בעשרה, עיין שם, והכוונה במסכת אבות, והוא ברור ונתבהר בכמה מקומות. ומפני כך התורה היא ניתנה אל הכל, ודבר זה מורה, זאת אומרת, התורה ניתנת לכולם, כן, ודבר זה מורה, מה שפעם השלישית יקרא אותו בתרגום שהוא לשון כולל, כי התורה שייכת כי התורה שייכת אל הכל, אך האומות לא היו רוצים לקבל אותה, וזהו מעלת מדרגת התורה כאשר היא לכל. ומפני כי התורה היא חדשה, כן, היא באה מעולם העליון אל העולם התחתון לישראל, ולכך חייב כן, ובדבר זה הרחנו בפרק בעשרה, והוא ברור ונתבר לך המקומות. וכך התורה היא ניתנה לכל, ודבר זה מורה, מה שפעם השלישית יקרא אותו בתרגום שהוא לשון כולל, כי התורה שייכת אל הכל, אך האומות לא היו רוצים לקבלה. זהו מדרגת מעלת התורה, זאת אומרת, המדרגה היותר גבוהה בתורה היא השייכות שלה לכל. ומפני כי התורה היא באה מעולם העליון אל העולם התחתון לישראל, ולכך חייב להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. זאת אומרת, מה הכוונה שלו? התורה היא באה מעולם העליון אל העולם התחתון לישראל, וכשהוא חייב להשלים את פרשיותיו עם הציבור, כן, חייב להשלים את פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. וזהו עצם הטעם שהתורה ניתנה בהר סיני ונשנית באוהל מועד, וחזרה ונשתלשה בערבות מואב בשבעים לשון, והבן זה כי הם דברים מורים. לא כך הבנתי מה הסיומת הזו קשרת למשהו, רגע, ואחד כן, רגע, וזהו מעלת מדרגת התורה כאשר היא לכל. ומפני כי התורה היא באה מהעולם העליון אל העולם התחתון לישראל, ולכך חייב להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. פוש לכך, כיוון שהתורה היא באה מהעולם העליון אל העולם התחתון לישראל, זה הרקע לחיוב להשלים את פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. וזהו עצם הטעם שהתורה ניתנית בהר סיני ונשנית באוהל מועד וחזרה ונשתה. זאת אומרת, הוא אומר, בתורה רואים שלושה שלבים לפחות. אז הוא אומר, שלושת השלבים האלה מגדירים לנו גם איכן כן, זה מה שאומר, וזהו עצם הטעם שהתורה ניתנה בהר סיני ונשנית באוהל מועד וחזרה ונשתלשה בערבות מואב בשבעים לשון. אז אומר, למה באמת? התשובה היא, הוא אומר, משום שיש פה עניין של זאת אומרת מבנה של שלושה, כשהחלק היותר גבוה הוא כנגד העולם העליון. זה לכאורה מה שהוא רוצה לומר.
יש
מה אתה אומר?
יש עולם אמצעי, עולם תחתון ועולם עליון.
כן, העולם שלנו זה העולם התחתון. כן, העולם שלנו העולם במדרגה הנמוכה. אבל יש דרך,
זה אחד משני
המקרא. מה? זה, כן, כן. האחד, הראשון, האמת, הקריאה הראשונה היא כנגד, הרי מה יוצא? יוצא לפי מה שהוא אומר, שכנגד העולם העליון זה דווקא
הארמית.
כן, הארמית, ודאי.
תמוה.
מה?
קצת תמיה.
למה?
ארמית זה לא היה שם.
אז הוא אומר, לא, זה כבר ראינו שהוא אמר שארמית זה לא שפה. היא לא כלולה ב-70 לשון, היא לשון כמו שעכשיו הוא רוצה.
הקודש אבל הכלל.
כוללת, לשון כוללת, היא כוללת את כולם. היא לא מיוחדת בתור שפה מיוחדת, כן, לשון מיוחדת, אלא היא לשון כוללת. והבחינה הזאת שהוא מדבר עליה, היא באמת בחינה כוללת. זאת אומרת, לפי זה יוסבר גם, כן, רגע אחד,
זה הופך לעליון.
כן, כן, ככל שהוא יותר כללי, יותר עליון, עולם יותר עליון, עולם יותר עליון.
והקריאה הראשונה והשנייה,
עולם הזה,
עולם תחתון,
עולם הזה והעולם האמצעי.
מה זה עולם האמצעי?
לא, אמרנו כבר שיש בקבלה מחלקים את העולמות
לאצילות,
בריאה, יצירה, עשייה. אז כשהוא מדבר על שלושה עולמות, הכוונה היא עולם העשייה זה העולם שלנו, עולם היצירה זה העולם האמצעי, ועולם הבריאה זה העולם היותר עליון מהבחינה הזאת. כן, ובפרק היו בודקים בסנהדרין, אמר רב אחא בר חנינא, אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו, הכוונה ברכת הלבנה שאנחנו קוראים, כאילו מקבל פני שכינה. כתיב אחא החודש הזה לכם, וכתוב הטעם זה כלי וענווהו. כן, מצד אחד כתוב החודש הזה לכם, מצד שני כתוב זה כלי וענווהו. אז מה, אז רואים מה המשפט זה כלי וענווהו, מתי הוא נאמר? הגמרא אומרת, הגמרא דורשת, אפילו עוללים על, כן, עוללים על גב אמותיהם אמרו זה כלי וענווהו, כביכול הצביעו על הגיעו למדרגת נבואה בקיצור. אז מה הוא רוצה לומר? אז כיוון שכתוב זה כלי וענווהו, הפירוש הייתה פה כביכול הכרה במדרגה. אז הוא אומר, ומצד שני כתוב החודש הזה לכם, אז ממילא אני אומר, כן, כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל בני שכינה. כתוב החודש הזה לכם, וכתוב באותו מקום, כן? לא באותו מקום, אלא כתוב החודש הזה לכם, וכתוב זה גזירה שווה, זה, כן? זה כלי וענווהו. תנא דרבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל אלא להגביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש, פני אביהם שבשמיים כל חודש וחודש, דיים. אמר אביי, אלכך נאמרינו מעוד. זאת אומרת, הפירוש הוא זה ברכת הלבנה יש בה מעין השראת שכינה. כן, אז ממילא הוא אומר, אם כי יכול יש פה השראת שכינה, איך אפשר לשבת? חייבים לעמוד. זה מה שאומרת הגמרא. אמר אביי, אלכך נאמרינו מעומד. מראי מרו זוטרה מקטפי העדדי ומברכי. היו שמים יד על הכתף, כל אחד שם יד על כתף חברו ומברכים. אמר לו רב אחא לרב אשי במערב המברכי, ברוך מחדש חודשים. אמר לו, היי נשא דידן נמי מברכי, אלא כרב יהודה. אמר רב יהודה, ברוך אתה השם אשר במאמרו ברא שחקים ורח פיו כל צבאם, חוק וזה נתן להם. מה הוא מתכוון לומר כשהוא אומר לו היי נשא דידן נמי מברכי? פירוש הוא את הברכה היא ברכה ארוכה, לזכור אותה צריך כישרון. אז הוא אומר לו, ברכה קצרה גם אנשים שלנו תוכלנה לזכור, אבל כשמדובר על ברכה ארוכה כמו הברכה הזאת כאן, באמת הוא אומר זה לא שייך לנשים. כן, דה, עד, עד כאן למעשה הוא התיק את הגמרות שהוא צריך. עכשיו, כן, דה, כי דבר זה מה שאמרו כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שבחינה, הוא עניין עמוק מאוד. כן? כי יש לך לדעת כי הירח הוא בפרט קרוב אל האדם, כאשר ידוע כי הירח בגלגל התחתון, מפני כך יימצא בירח מה שלא יימצא בשאר הכוכבים, שהוא מתמעט וחוזר ומתחדש כמו בני אדם שמתמעטים ומתחדשים. הוא אומר, התנועה של הירח מאוד, זאת אומרת, לא לחינם אמרו על ראיית הירח כראיית פני שכינה, שיש במציאות שבה הירח נראה ובה הירח מפסיק להיראות, יש בחינה ששייכת מאוד למציאות של האדם,
כמו הסתר פנים,
התמעטות והתפשטות, התמעטות והתפשטות. האדם הוא לא סטטי, הוא או שהוא מתקדם או שהוא הולך אחורה, הוא לא יכול לעמוד במקום. האדם הוא לא סטטי, כן, הוא הולך, אז הוא יכול ללכת אחורה, הוא יכול ללכת גם קדימה, גם הלבנה, הוא אומר, יש זמן שהיא גדלה בעין, אנחנו רואים שהיא מתגדלת, יש זמן שהיא מתמעטת.
אמרנו שהירח דומה לשכינה,
דומה לאדם
או לאדם, לא לשכינה.
כן, כן, אז נשאיר, זה נראה את זה כבר פעם, כן.